כולם, אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים היום פרק ד' בספר שמואל א', וזה פרק קשה, בהחלט פרק קשה. לא קושי, זה לא קושי של הבנת הנקרא, זה אנחנו כל כך נמצאים שם ואנחנו כל כך יודעים שמה שהיה קורה גם לפעמים בימינו, שזה אנחנו רואים, יהי רצון שיצאנו ידי חובה ומה שהיה. אז בואו נקרא את זה ביחד, פרק ד'. ויהי דבר שמואל לכל ישראל. זאת אומרת, מה זה דבר שמואל? היה צריך להיות כתוב, ויהי דבר השם לכל ישראל על ידי שמואל. מה זה דבר שמואל לכל ישראל? זאת אומרת שעבר מפה לאוזן, שמעתם על שמואל? שמעתם שיש נביא? שמעתם שיש נביא? שמעתם שיש נביא. הם שומעים על העובדה, על אודות שמואל שהוא נביא, זה מה שכתוב בפסוקים הקודמים. ואז יש רווח בתוך הפסוק, וכל פעם בספר שמואל יש הרבה מצבים כאלה, אני אראה לכם עוד כמה דוגמאות. כל פעם שיש כזה מרווח, זאת אומרת, קורה פה משהו. המספר הצניע, משהו פה התרחש. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו באפק. מי התחיל? אבותינו היקרים. הם התחילו. שימו לב, זה דבר נדיר. לא זכור לי בתנך עד היום שישראל, חוץ ממצוות כיבוש הארץ, שהם לא כל כך הידרו בה בימי קדם, לא היה כדבר הזה שעם ישראל יוזם מלחמה. אנחנו בדרך כלל ניזומים למלחמה. אם היה כתוב, ויקבצו, וישמעו פלישתים, כי נאספו ישראל שילו, ויקבצו פלישתים את רכבם ואת פרשיהם, ויעלו אפקה. וישמעו ישראל, כי עלו פלישתים, ויבואו ישראל, ויצאו כנגדם למלחמה. הנה לכם, סדר עולם נורמלי. אם זה היה כתוב ככה, הייתם אומרים, נו, בסדר, זה... תמיד זה ככה, עד היום. אנחנו אפילו מלמדים אותם ש... כדאי לכם להרוג אותנו אם אתם רוצים שטחים, כי אז יהיה פיקוח נפש ונחזיר לכם את השטחים. אז תבואו, תרגו אותנו, אז ניתן לכם, זה יהיה פיקוח נפש. אנחנו לא נלך לפני זה לתקוף אתכם. אל תדאגו. מרגיעים אותם. אז צריכים נס. אז צריכים נס. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו. ברוך השם. מה? מה? למה יש שם איזה מרווח שאנחנו צריכים לחשוב מה היה פה? מה קרה פה? יש כמה מצבים, בוא ננסה לנתח אותם. נמשיך לקרוא הלאה ואז נזכור שצריכים לחזור לפה. ויצא ישראל לקראת פלישתים, אגב שימו לב שיש פה אחדות. ויצא ישראל לקראת פלישתים. מרגישים איזה אופוריה, מרגישים איזה אחדות. תכף תראו שמתוך האופוריה הזאת ומתוך ה... יציאה והיוזמה, עם ישראל לוקח יוזמה, איזה ביקורת יש לך על היוזמה של עם ישראל? הוא, ברוך השם, נכון, כל הלאומנים יגידו, סוף סוף דור כלבבי, לו הייתי חי בדור ההוא, תקרא את הפסוק הבא, אל תתלהב כל כך.
אבל אם יש מדבר על יחדית בן יתרח, פלגש בגבעה, נכון?
לא, פוך, דבר הרבה זמן מפלגש בגבעה. פלגש בגבעה רק מסופר פה בספר שופטים בסוף, אבל הוא קרא בתחילת שופטים, זה 300 שנה קודם. וגם פילגש בגבעה זה עניינים פנימיים שלנו, זה לא קשור לפלישתים. קשור לשמשון. קשור לשמשון. לשמשון זה בהחלט מתקשר. כן, לשמשון שהוא חטיף לפלישתים מכה שהספיקה להם ל-20 שנה בחייו ו-20 שנה אחרי מותו, אז פה הם התעוררו מחדש. הדוב קם מרבצו. אגב, שימו לב שלא ראינו השתלטות פלישתית קיצונית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שפלישתים באמת... צרו לישראל מאוד, זה רואים עוד בימי יפתח, כאילו בסיפור של יפתח הגלעדי בספר שופטים, רואים ששני עמים לוחצים על ישראל מלקחיים, עמון מכאן ופלישתים מכאן, בפלישתים מטפלים יפה, יפתח הגלעדי, אבל גם, לא סליחה, בעמונים יפתח הגלעדי, ובפלישתים שמשון. יש טיפול בשני הצדדים, רווח לנו. יוצא שפה בעצם כאילו אנחנו רוצנו את השד מהבקבוק. זאת אומרת, יש פה איזה יוזמת מלחמה, ולא, השמשון הרי יפחיד את הפלישתים ונוצר איזה מין מצב והם לא מתעסקים איתנו, אנחנו לא מתעסקים איתם, ככה זה נראה, על פניו. יפה מאוד, יפה מאוד. אז אם כך, מה הבעיה? בוא נראה קודם את הבעיה, אחרי זה ננסה להבין למה נוצרה בעיה. ויצא ישראל לקראת פלישתים, אמרנו איש אחד בלב אחד, ויחנו, וכבר לא כל כך, היה צריך להיות כתוב ויחן, נכון? ויחן שם ישראל תחת ההר, במעמד הר סיני, פה לא כתוב ויחן, ויחנו על אבן העזר. בדיוק. למה קוראים כבר למקום הזה האבן העזר? הרי איך, למה השם הזה הופיע? בפרק ו', למה קוראים שם המקום אבן העזר? וכאן אתם רואים ששמואל כתב את ספרו בסוף ימיו, לקראת סוף ימיו, אז הוא כבר קרא למקום אבן העזר. כי עד הנה עזרנו השם, נכון? ויקח שמואל תלך חלב אחד ויעלה עולה, אני קורא פרק ז', סליחה פרק ז', לא פרק ו', פרק ז', ויצאו אנשי ישראל מן המצפה וירדפו את פלישתים ויקום עד מתחת לבית קר. ויקח שמואל אבן אחת וישם בין המצפה ובין השן ויקרא את שמה אבן העזר ויאמר עד הנה עזרנו השם. זה אותו מקום שקוראים לו האבן העזר העתידית, על שם העתיד, זה הפך להיות שם המקום, אבל בעצם בזמנם של הלחימה הראשונה זה לא היה אבן העזר, כי שמואל שם שם אבן אחר כך במלחמה השנייה שבאמת מנצחים את הפלישתים, ועדיין עזרנו השם, ושמה, אז למה קוראים לזה בשם העתידי? למה לא קוראים לזה בשם שיש לו? כן, האבן העזר. יפה מאוד. שמואל רוצה, שכותב את הסיפור, רוצה להגיד, זה פסדו. הם באים לפה כי הם חושבים על האבן העזר. הלוחות הברית שם, בארון, השם יעזור לנו. השם יהיה בעזרנו. בוא נצא נלחם נגדם. מה אנחנו מפחדים? יש לנו אב זקן, יאללה, נצא למלחמה. מין ביטחון של ריק. לא ביטחון של אמת. ביטחון של יוהרה. ואנחנו רואים את זה לפי התוצאות. ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל. איפה האבן ואיפה העזר? לפני פלישתים. ויקו במערכה בשדה כ4,000 איש. 4,000 איש נהרגים ביום אחד. מלחמת יום כיפור פלוס תוספת 10, עוד 1,000. יום כיפור היה קרוב ל-3,000 הרוגים בחודש לחימה, בשתי חזיתות, בתנאים של ימינו. שהצבא הסורי נמחק בתמורה ל-2,000 הרוגים של גרמת הגולן, הם קיבלו מחיקת הצבא הסורי, משהו כמו 40-50 אלף הרוגים מצידם. זה לא פרופורציונלי. ביום אחד לעבד 4,000 לוחמים. מה הם עושים? ויבוא עם אל המחנה. הלומים. זה לא צפוי. זה לחלוטין לא צריך להיות ככה. אגב, שימו לב שגם לא בוכים. אין בכי. ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? עושים ועדת חקירה. יפה. כן? יש גם אחרי יום כיפור עשו ועדת חקירה. הפיקו לקחים. חבד לבנון השנייה הראתה שכנראה הלקחים לא נלקחו. בחשבון. חזרו על אותם שגיאות. ימחים לא מוכנים, צבא לא מאורגן, פקדים לא משהו. יפה מאוד. יפה מאוד. נערה מעולה. הם גם לא שואלים באמת. They jump to the answer. הם ישר קופצים לתשובה. ברור לנו למה. הרי אם אתה שואל, למה נגפנו השם? ויענה איש משם, ויאמר, לכו ונשאלה את הרועה. הרי יש נביא בישראל, וידע כל ישראל, כי נאמן שמואל לנביא. אז למה לא לשאול אותו? לא לכבודם של הזקנים? לשאול נער? למה לא שואלים? אתם שואלים את השאלה, למה נגפנו השם? לא צריך לשאול, לא צריך לשאול. זה פשוט, הרי ברור, זה כתוב בשולחן ערוך. זה דעת מרן, כתוב בשולחן ערוך. זה ברור, זה פשוט. אבל צריך פה נביא, לא בשמיים, יש תירוצים טובים. בוא נחפש קודם בניגלה. מה נגלה? בהלכה. מה לא עשינו בסדר? הם עובדים לפי הספר. אם אנחנו נעבוד לפי הספר, הקדוש ברוך הוא יעבוד לפי הספר. אנחנו הדדיות. אם אנחנו עושים את רצונו, יתברך שמו לעד, אז הוא יעשה רצוננו, שלנו. מה שמתאים לנו. נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. זה מה שלא עשינו בסדר. שכחנו את השם ועוזו. לא לקחנו את ארון השם. יש סעיף בשולחן ערוך שיוציא לו מלחמה של אז, לא של היום. כשהיום בשולחן ערוך, צערנו, לא נערך לעניינים שכאלה. מלחמות וזה, זה לא בסעיפים שלו. גם הקמת מדינה לא ממש נמצא אצלו שם הבא. בשולחן ערוך. ניקח אלינו את ארון השם. תראו את הביטוי, ניקחה אלינו. מה היה צריך לעשות באמת? ויאמרו הזקנים אל כל העם אשר בשדה, למה נגפנו השם היום בפני פלישתים? אין זאת כי לא פנינו אל השם אלוקנו ולא חילינו פניו, ויעלו שילו ויזבחו זבחים ויתנו קולם ויבכו ויאמרו אנה השם הושיענה. ויאמר להם שמואל, לכו הלחמו בפלישתים והשם יהיה בעזרכם. כל כך יפה. עוזי, למה אתה לא חיברת את התנה? איפה היית כשהיה צריך אותך? בדיוק. זה קל במילים, אתם מבינים שזה קל במילים. זה מאוד קל במילים. אבל תראו כמה שזה מובלט, כמה שכשאתה מתאר את זה בצורה הזאת, אז אתה מיד רואה מה הייתה הבעיה. זה עולם הפוך. זה עולם הפוך. עכשיו מבינים את השלוש נקודות? הם שמעו ששמואל היה נביא להשם, אז נו, כאילו כתוב פה נו, ארוך, ועוד פעם נו, מה נו? אז בואו, בואו, בואו לשמואל, תשאלו אותו, הנצא למלחמה בפלישתים? ואומר שלמה שמואל אליהם, חידלו, או עמדו וישמעה את אשר יאמר לי השם. המניע שלהם לצאת? כי היה דבר השם אל שמואל. אלוהים סוף סוף התרצה. אם הקדוש ברוך הוא החזיר לנו, לא, אני לא רוצה להשתמש בביטוי חריף, אבל אני אעשה את זה בסוף. להבדיל, אלף אלפי הבדלות, שיבינו אותי נכון, לחיילי אס-אס של הנאצים, היה אבנט עם ראש של גולגולת מכסף, ענק, והיה כתוב מסביב, גוט מן אונץ, אלוהים איתנו. בכוונה אני מקצין, זה שתבינו את הנוראות שביחס הזה לקדוש ברוך הוא. אלוהים איתנו, מה זאת אומרת? ברור! איך אתה יודע את זה? מאיפה ברור? זאת אומרת, כגודל הריקות מהקדוש ברוך הוא, מהריחוק של הקדוש ברוך הוא, כך גודל האופוריה על תופעת שיבת הנבואה לישראל. אבל בעצם זה ריק, זה נבוב. זה אמנם עליבא דהלכתא על פניו, הם שואלים את השאלות, למה עשה השם לנו ככה, והם יודעים, יש סעיף בשולחן ערוך, אז זה לא מספיק.
הפרופיל הנפשי שלהם, כאילו איך הם עובדים.
זו שאלה מצוינת. כי מתוך כל הפרקים האלה, לנסות לסרטט את הפרופיל של העם, זה בעצם הקושי הגדול. הקושי האדיר. תבינה מול זה ששמואל, אחרי שהוא מצליח ליצור איזה שינוי, ואנחנו נדבר על השינוי, על המהפכה האמיתית שעושה שמואל כשהוא מנהיג את האומה, בשנייה זה החליק לו לצד השני. הדרישה להיות מלך, כמו נקחה אלינו, תנה לנו מלך. קודם הם החליקו עם ארון השם, ועכשיו הם מחליקים עם המלך. זאת אומרת, אתה מצליח למשוך אותם, להרים אותם על במאמץ אדירים, על ראש הגבעה, וזה מדרדר לצד השני. אני אומר אפילו יותר מזה. איך הם בכלל יודעים שארון השם נמצא בשילו? בזכות מי? אלקנה. זאת אומרת, תראו כמה זה נורא והיום. אני זוכר שאני הסברתי עכשיו את מה שאני אומר לכם עכשיו, הסברתי לאשתי, כי היו לנו שיחות אישיות כאלה בינינו לבין עצמנו על הגירוש מגוש קטיף. אז אמרתי, תראי, יש תופעות כאלה בתנ"ך, בהיסטוריה, שעושים דברים מאוד טובים כדי לקבל סטירת לחי. אלקנה הביא את עם ישראל למקום שהקדוש ברוך הוא יוכל לחטיף לנו סטירת לחי. מצלצלת, אשר כל שומעות את צילן השתי אוזניו. כי בלי זה אי אפשר להגיע לזה. זאת אומרת, בלי חנה שהתקדישה את בנה להיות עבד השם באמת, הציבור הישראלי לא היה מתפתה לאופוריה הזאת ולריקות הזאת, לקחת את ארון השם אליו, להתייחס לאלוהים כאילו הוא שר הביטחון, במקרה בשעות הפנאי, להתייחס, לא להתייחס לשמואל בכלל כנביא, זה בסדר, נו, בסדר, השם חזר אלינו, נו, פשוט, לא? זאת אומרת, על פניו כאילו עושים את הדבר הנכון, אבל מלמטה הכל נבוב, אין שם כלום. ושמואל לא היה יכול, הקדוש ברוך הוא לא היה יכול להביא את עם ישראל להכרה הזאת, אם אין קודם כל את האח, הרופא, הסועד, שאחר כך יוכל להביא רתיעה. אין הקדוש ברוך הוא נותן מכה, אלא אם כן יש רתיעה מוכנה לפניו. רק צריכים להיות חכמים להשתמש ברתיעה, בזמן הנכון. והנה זה הדבר. הנה זה המקום. מי השופטים שלפני שמואל? אלי. הוא שפט את ישראל 40 שנה. עוד לפניו, יפתח הגלעדי. שמשון, גדעון, קלי עולם, שהוא משווה את עצמו אליהם, אם את זוכרת. יפתח בדורו, כשמואל בדורו, שקל את הגדול שבגדולים עם הקל שבקלים. הפער העצום הזה שהוא מתאפשר, שאפשר להתחיל לשנות משהו בציבור, רק מכוח אותם טלטלות. אז מה בדיוק היה הצורך בגירוש מגוש קטיף? למה שלח אותנו השם שמה להתנחל? ולמה סילק אותנו השם משם? לא תמיד מבינים. לא תמיד מבינים. לא תמיד מבינים. מה קרה לחברה הישראלית? למה זה הנצרח? עוד לא רואים את הנסיבות היהודיות של הדבר. אנחנו יכולים לנתח סיבות. תגיד, היה ראש הממשלה, והיה ככה, והיה תיקים, והיה... זה, ומגולומניה, ושיגונות, ולחישות, וכן הלאה. לא התאבקנו נכון, היינו קצת יותר מדי נאיבים, לא עשינו ככה, סיבות אפשר ל... אבל ידיעה של ייעוד לא בהכרח יש לנו. וצריך עדיין לשאול, למה עשה השם לנו ככה? יש אחד האדמו"רים הגדולים, שמאוד מאוד אהוב עליי, התפארת שלמה מרדומסק, שהוא אומר את המשפט הזה, ואמר הדור האחרון, ונחם אשר ישובו הנה, למה עשה השם ככה לארץ הזאת, מה חורי האף הגדול, ואל כי אין השם בקרבי מצאונו הרעות האלה. ואמר הדור האחרון, אז אומר רב שלמה מרדומסק, הדור שישאל את השאלה הזאת, הוא יהיה הדור האחרון. לא זאת אמר הדור האחרון. הדור שיגיד, למה עשה זה לנו? כי אין אלוקיי בקרבי. זה יהיה הדור האחרון. עכשיו אפשר לתקן. אבל תראו שהנה הדור הזה אומר את השאלה הזאת, אבל היא ריקה מכל תוכן. הוא לא באמת רוצה להשתנות. הוא רוצה שהשם ישתנה. זה כפתור שלא לחצנו שם בדיוק.
הוא אפילו חושב שאלוקיו כן בקרבי.
לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אגב, זה יוצר שבר אמון גדול ביותר. גם אחרי הגירוש מגוש קטיף היה לנו שיקום שכונות רציני. אולי עוד לא סיימנו אותו עדיין. לשקם את אמוננו במדינה, במהלכים של כמעה כמעה, בהבנה שזה מעשה אלוקים, אז אולי בכלל טעינו, אולי זה בכלל אין... וכן הלאה וכן הלאה. דיבורים. בואו נתקדם עוד קצת. למרות שזה קשה, כל פסוק פה הופך אותנו, הופך את הקרביים.
באמת העניין של ההבדל בין לקחת ארון אלוקים לבין מלוא כל הארץ כבודו, זאת אומרת, כאילו, העניין של
התייחסות לכמיה. אני חושב שזה לא, הביטוי ההופכי
זה לא מלוא כל
הארץ
כבודו,
אלא לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליחני מלפניך, ורוח קודשך תיקח ממני. זה מה שחסר. אין פה לב טהור. אין בלבבי משכן אבנה. שזה כבר לא פסוק, זה שיר של... בעל ספר חרדים, אבי עזר אסקרי. אני לא חושב שהבעיה יש... אני לא הייתי משווה את זה ככה. יש פרשנים שבאמת אומרים את זה, שאומרים ככה. אני דווקא לא חושב שהבעיה היא שהם תפסו את ארון השם כקמיה או כעבודה זרה. יש פה מחשבת עבודה זרה. זאת אומרת, יש פה צדקות. אתה רואה שיש פה צדקות. הם באמת שואלים, למה השם עשה לנו את זה? הבעיה זה עלינו. זה שהמוקד, זה מה שיקרה לנו ומה שלצורכנו. נכון? אז הנה, השם מתעשת. האם אנחנו התעשתנו? האם השתננו? האם התעלנו? אתה מבין? זה הנקודה. זה העניין. הלב שהוא לא נקי. כן. ואז ממילא, אם הלב לא נקי, אז יש חלל, ואז לתוך החלל הזה נכנס ארון השם כקמיע. בלב נבוב צריך קמיע. כן.
גם בכלל מתוך האמונה הזאת באמת בארון השם, הם לא לקחו אותו מכתחילה. אם יש להם אמונה כל כך
רואה
שזה מה
שמושיע
אותם,
תקחו
אותו בהתחלה.
יפה מאוד. יפה מאוד. מה גרם את השכחה הנוראה הזאת מכתחילה?
למה הזקנים לא חשבו על הפטנט הזה קודם? האופוריה. האופוריה, האופוריה. השם עמנו. אגב, איפה עוד היה דבר כזה? בחטא המעפילים. משה אומר להם, אל תעלו, כי אין השם בקרבכם. ומשה והארון, הארון, לא הארון באלף ה', אלא ארון ה' אלף ארון, נשארו במחנה. הם בכל זאת עולים, הם לא שומעים בקולו. המעפילים, סוף אחרי... כן, סוף חטא המרגלים, בפרשת שלח לך. במדבר, פרק י' ד'. אז זה אותו עיקרון. זאת אומרת, הם בעצם אומרים, לא, השם יסלח לנו, זה אנחנו נעשה, רוצים, רוצים לעשות. משה, אתם עוד לא באמת מבינים אפילו מה עשיתם, לא בסדר. מה אתם עכשיו רוצים לעצמכם? לא, אנחנו באמת נהיה בסדר, מבטיחים, פעם אחרונה. לא עובד ככה. צריך כובד ראש, צריך לקבל את הדין באמת. בלי עבל, ובלי אולי. התבוננות אמיתית. לא מן השפה ולחוץ. בוא נראה הלאה. כמו שאמרתי, זה מפסוק לפסוק, זה נהיה יותר קשה. וישלח העם שילו, וישאו משם את ארון ברית השם. שמים לב, העם עושה, זה כבר לא הזקנים. וישאו משם את ארון ברית השם צבאות יושב הקירובים. ושם שני בני אלי, וזוכרים שגם שם, זה כבר פעם שנייה שכתוב בביטוי, ושם שני בני אלי, הנה עכשיו הסתירת לחי שדיברנו עליה, שאלקנה הוא זה שמעלה את כל ישראל לירושלים, לשילו, ומגלה להם שיש שם ארון השם, יש אלוקים בישראל, לכו נעבוד את השם באמת, בואו נעבדו באמת. הם לא באים לעבוד את השם באמת, הם באים לחגוג, הם באים ל... ואז אותו ביטוי, ושם שני בני אלי, כן, האקדח במערכה הראשונה, מעשן במערכה השנישית. ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים חופני ופנחס. והי כבוא ארון ברית השם אל המחנה, ויראו כל, או יריעו, סליחה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. כן, שימו לב איך הם מקבלים את פניו של הקדוש של ארון ברית השם במלחמה. הארון בא אלינו. בוא ברוך השם. אנוכי פיניתי הבית, זה גם מקום לגמלים, זוכרים? אחד כזה שרוצה לגנוב את הכסף של יעקב אבינו, של אליעזר, עבד אברהם, שם זה עוד היה עוד לפני, דור אחד קודם. פינינו, בוא, יגיע, בוא, איזה צהלה. כל תרועה גדולה. שומעים הפלישתים, שהולכים מרגלים לשמוע מה קורה שם בדיוק, תצפיתנים. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים? וידעו כי ארון השם בא אל המחנה. תראו לב שעכשיו הוא רק נקרא ארון השם, לא ארון השם, צבאות, יושב הקרובים. ארון השם. ויראו הפלישתים. כן.
נקרא מחנה העברים, אבל שם,
נקרא לישראל עברים? פלישתים. פלישתים
קוראים לישראל
עברים. זה כמו לקרוא לנו מסופוטמים. שם יפה, מסופוטמים. מעבר, כן, מה זה עברים? שבאו מעבר הנער. עבר הנער זה מסופוטמיה. המילה היברו, היא באה מעבר. כן? חבירו, הפירו, היברו. אם אתה היית, יצא לי להיות ללוות קבוצה לפולין לפני 20 שנה, יותר. ויותר מ-20 שנה אפילו. שלוש שנה כבר. ואני זוכר שהגענו לשם, זה היה בשנים הראשונות שעוד היה סיורים לפולין, וכל פעם שהם גילו שאנחנו ישראלים, שהם שאלו, לא זיהו אותנו, שאלו מאיפה אתם, התעניינו הפולנים והתיירים שלכם שם שם, מישראל, זה היה איזה יראת כבוד. אבל אם הם היו מזהים אותנו שאנחנו יהודים, התקלתי בזה באיזה 5-6 פעמים בתוך בערים בפולין. אני מסננים מתחת לשינה, ז'ידובסקי. ז'יד. ברוסיה קוראים לזה ז'יד. הפולני קוראים לזה ז'ידובסקי. יהודי, בן של יהודי. אתה רואה רק את הנימה שהוריד את הז'יד הזה, אתה מבין איפה האנטישמיות צמחה. אז זה העברי. ז'יד, הז'ידים. זה ביטוי קנאי. כן. אבל אתה רואה שהוא, נכון? אתה שם לב שיוסף לא התבייש בכינוי הזה. מה יש להתבייש? הודה בארצו, לכן הוא זכה להיקבר בה. משה, איש מצרי, הצילנו. כן. הוא עוד העיז להגיד למצרים כזה דבר, אתה מבין? גונבתי מארץ העברים. מצרים אומרים, מה זה ארץ העברים? זה שלנו! ארצות המלך, הם עוד לא כבשו את מצרים, מצרים עוד לא כבשו, בזכות יוסף הם כבשו. בזכות יוסף הצדיק, על מצרים עלו, כבשו את ארץ העברים. אז אתה רואה מכאן שזה כן יכול להיות ביטוי איש עברי, וגם זה גנאי למצרים לאכול עם העברים. אפשר לאכול איתם. נכון? אתה זוכר שיש שם סעודות כאלה, שהמצרים לחוד, יוסף לחוד, האחים שלו לחוד, לא אוכלים עם העברים לחם, אי אפשר לאכול איתם. הם רואי צון. הם אוכלים להם את האלוהים, ניזונים מאלוהיהם. אז עברים זה מילת גנאי, אנחנו נראה את זה בהמשך. תזכור שאנחנו עוד חייבים על המילה עברים עוד כמה דיבורים. אז אתה רואה מפה, זה ביטוי גנאי. ביטוי גנאי. זה לא רק זיהוי גנטי, אלא זה בהחלט ביטוי גנאי. זה ביטוי זיהוי, זה ביטוי מסופוטמי. זה כאילו להגיד מעבר הנהר. מעבר הנהר. ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל המחנה. הם באמת מייחסים, אתה רואה, אלו קמעות ולא בטיח. הם יודעים, יש ארון, הגיע אלוהים. בכבודו ובעצמו נמצא שם. הפלישתים אין אצלם חוכמות. הכל ויזואלי, הכל כאן ועכשיו. יש פה אלוהים, אוי ואבוי. ואז הם, המלוחמה הפסיכולוגית, אם התכוונו ישראל לעשות להם לוחמה פסיכולוגית, הצליחו נהדר עד שלב מסוים. ללמדך שכל דבר טוב צריך בגבול מסוים. עברת את הגבול, התהפך הגלגל. כן. ויראו הפלישתים, ויראו, כן, בדיוק. זה עם דגש ביוד. ויראו הפלישתים, כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה חזות אתמול שלשום. אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? איזה כבוד נותנים לקודש ברוך הוא. אלוהים אדירים, הם אומרים. אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. כמה שהם לא הולכים ליל הסדר כל שנה, אז הם לא בדיוק זוכרים בדיוק איפה בדיוק היו המכות. אבל אפשר לתרגמם לעברית ולהגיד, האלוהים הזה הפך את מצרים למדבר. הפך את מצרים למדבר. אגב, תבינים למה מצרים זה כל כך חריף להם? זה קצת ידיעה היסטורית, קצת ארכיאולוגיה והיסטוריה. הפלישתים בעצם הגיעו לארץ לא מסיבות של אהבת ציון. ושנאת יהודים. הם הגיעו לארץ כי בעצם רצו להגיע למצרים. שמה הכסף. הם שודדים. הם לא מעניין אותם גדל חסה בשטחים. הם רוצים כסף. שודדי ים. אבל המצרים הם מאוד חזקים. לא אפשרו להם. אגב, באמת הפלישה העיקרית של הפלישתים הייתה אחרי קריאת ים סוף. נבלו אלופי אדום, אלי מואב, יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען. נכון? ומה כתוב בפלשת? נכון? גם שם כתוב, זה משהו, נמוגו. חיל אחז יושבי פלשת. חיל אחז יושבי פלשת. הם ניסו ורואים את זה בציורים של חותימס השלישי, שהוא כנראה היה הפרעון שאחרי יציאת מצרים, כנראה. כי איך אנחנו יודעים את זה? כי הוא מתאר את עם ישראל, ופעם אחת ויחידה שבתוך הכתבים המצריים מופיע השם ישראל, הוא אומר, ישראל דל אין לו זרה. גם לא, כמו, הוא כותב כמו שדותן ואבירם אומרים למשה, גף לא אל ארץ, זבת חלב אל איתונו, מקום אשר אין בו זרע, וכן הלאה. ישראל דן, אין לו זרע, הם סתובבים שם במדבר באיזה 40 שנה במדבר. הוא כנראה הפרון שאחרי יציאת מצרים, והוא, בתמונות שלו רואים מלחמות אדירות נגד הפלישתים. רואים את הפלישתים באים באוניות, ככה מהים התיכון, רואים בתמונות שלו את המצרים יוצאים לקראתם עם סירות כאלה מתוך הנילוס, והמצרים פשוט משפדים אותם, הם היו קשתים מעולים. הפלישתים עוד לא ידעו להשתמש בקשת בתקופה ההיא, אלא רק חרבות של מטר וחצי, שניים, מושחזות, חרב פיפיות בידם, אבל עם חרב פיפיות אתה רק תובע יותר מהר אחר כך בים התיכון. הפלישתים נדחקו הצידה לארץ ישראל, כי הם לא הצליחו לכבוש את מצרים. אז עכשיו כשפתאום הנרטיב ההיסטורי מצלצל להם באוזניהם, אלה האלוהים האדירים המקים את מצרים! מצרים בשבילם זה, נכון? כמו שרחב אומרת על שני המלכים האדירים האלה ששמרו עלינו, נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי יש את עוג מלך הבשן שהוא מלך על 60 עיר. המלכים הכי חזקים בארץ ישראל, 4 ערים. עיר אחת, מלך ירושלים, מלך עברון, מלך ירמות. עוג מלך הבשן יש לו 60 עיר כל חבל ארגוב. אם הוא נפל בפני ישראל, אנחנו לא נעמוד, אין סיכוי. אז הפחד פה הוא כפול ומכופל. אבל הנה תראו את הבומרנג, פתאום באים הקצינים, שומעים את העם מיילל, את החיילים בוכים כמו שחיילים אסור להם לבכות, והם אומרים להם, התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים. פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. אתם יודעים מה הם יעשו לכם? מה שאתם עשיתם להם, הם יעשו לכם. זה אגב הסיבה שהערבים ברחו מפה ב-48, בגלל המשפט הערבי הזה שעכשיו נאמר פה. אמרו, היהודים יעשו לנו מה שעשינו להם, כדאי לברוח. ברחו. יש מקומות שבאמת גם עשינו להם קצת כמו שהם עשו לנו. אפשר להתכחש. אבל לא בפרופורציות. לעומת מה שהם רצו לעשות לנו. וילחמו פלישתים, והם מתחזקים, התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם. יוצא שהביאו ישראל את ארון השם שילחם להם, נכון? השם ילחם לכם ואתם תחרישון, והנה קרה ההפך, הם מדברים יותר מדי, מחרישים הם לא, אחרי זה הם ישימו יד לפיהם. עכשיו תשתקו. השם נלחם עם אויבינו. עם, לא נגד, אלא איתם לגמרי. ארון השם חיזק את הפלישתים. כשהכל נבוב פה, אז זה הפוך על הפוך. המזעזע עד כדי באמת כל השומעות תצילנה שתי אוזניו. תראו כמה שזה חזק. האוזניים מתאדמות שאתה קולט את זה. יש תיאור מזעזע. מזעזע, אני לא יודע מי מכם ראה את הסרט השואה של קלוד לנצמן. 9 שעות. אז יש שם קטע אחד שהוא מראיין יהודים מסלוניקי. הקטע הזה מתחיל שהם נכנסים 3 יהודים, רואים כאלה סבלים, סלוניקים כאלה, אנשים חזקים. הם יושבים על הזה עם המספר מאושוויץ על היד, ככה רואים, ניצולי אושוויץ. והם שרים אדון עולם, במנגינה שהיו שרים בבית הכנסת. עצוב כל כך, זה מנגינה עצובה וזה אותנטי, זה לא משהו שהוא ביים. אז הוא מראיין את אחד מהם, והרעיון מתחיל ככה, הוא אומר, צעקנו, התפללנו. הוא אומר, אלוהים היה גוי, הוא היה איתם. לא יומן, זה כל כך מצמרר. זה פה אותו דבר. ואיזה משבר אדיר זה עשה. איזה משבר דבר כזה יכול לגרום? איזה נטישת דת? איזה עזיבה? מרוב האופוריה, השם איתנו! פח! סתירת לחי כזאת. הפוך על הפוך. השם איתכם? הוא איתם. עד כדי כך איתם, שארון השם נופל בידיהם. הם לוקחים את ארון השם. איפה כהניך הקדושים? איפה עמך ישראל? רואים איזה מצב? ככה אני עוזב אתכם עד שבוע הבא. קשה לי, אבל אין ברירה. זה הפרק. לילה טוב. נשמע בשורות טובות.